אז אנחנו נמשיך במאמר, דיבור מתחיל על אלוקה, שיעור להווי השיר חדש. עצרנו באמצע פרק ד'. מה שראינו כאן, נסכם את הנקודות הנוגעות להמשך ההבנת העניין. למדנו שלעתיד לבוא כתוב שלא יהיה צורך יותר בחרבות. חיתתו חרבותם לעתים. לא יהיה צורך בחרבות. לעומת זאת ביציאת מצרים, כתוב וחמושים עלו בני ישראל, אחד הפירושים שמעלו עם כלי זין, זאת אומרת הם כן עלו עם חרבות. שאל מה ההבדל בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידה. צד שני הוא שואל, זה גם על הגאולה העתידה לא מובן. שבגאולה העתידה שאומרים שלא יהיה חרבות וחיתתו חרבותם לעתים, המזמור הזה בתהילים קמ"ט, שמדבר על הגאולה העתידה, כי כתוב כאן שירו להווי השיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, שזה הגאולה העתידה, וכתוב בהמשך שרוממות כל בגרונם וחרב פיציות בידה. זאת אומרת שגם בגאולה העתידה עדיין יהיו חרבות, אז מה קורה כאן? כדי להבין את זה, אז הוא הקדים שיש בחרבות חמישה סוגים. צייף, קשת, ריס, עלה ורומח. כדי להבין את כל החמישה סוגים, אז קודם כל הקדים שיש חרב מיוחדת, שעל זה נאמר בפרק הזה בתהילים שעל מה אנחנו מדברים, חרב פיפיות בידם. מה זה חרב פיפיות? שיש לו שתי פיות. למה צריך שיהיה לחרב שתי פיות? אז הוא הסביר שהקליפות, שזה החיצונים שנגדם צריך את החרב, זה שתי אופציות איך הם יכולים לנוק מהקדושה. או שהם יכולים לנוק מהדרגות המאוד מאוד גבוהות, מהמקיף הגדול, שם בכחה שיחה הכאורה, או שהם יכולים לנוק מריבוי הצמצומים. שתי האופציות. הוא הסביר שמי גורם לקליפות לאפשר להם בכלל את אחד משתי האופציות, זה תלוי באדם. כשאדם משפיל את עצמו בדברים גשמיים מאוד נמוכים, אז הוא גורם גם לחיות האלוקית להצטמצם מאוד, ואז הקליפות מקבלים חיות מהצמצומים הרבים. כשאדם מרומם ומנסה את עצמו ובלי שום כיסוי, מה שנקרא, אז הוא גורם גם כן לקליפות להתרומם ולקבל מהמקיף הזה. ופה צריך שיהיה חרב מיוחדת שאנחנו מורידים עם שתי הפיות את שתי האופציות. יותר לפרט את זה הוא אמר, אז הוא פירט את זה ואמר ששתי העבודות הכלליות שבעצם החרב של שתי הפיות, הוא אמר באופן כללי זה בא לידי ביטוי בשר המשקיעים ושר הטבחים. עוד יותר בפרטיות אמרנו שבמצרים היו בעצם שלושה שרים. שר הטבחים, שר המשקיעים, שר הטבחים ושר הרופאים. מסביר שבעבודת השם זה שתי קצוות ויש את הממוצע שביניהם. הממוצע שביניהם שר הרופאים, הוא מסביר שזה הולך על לימוד התורה. שר המשקיעים זה הולך על עבודת התענוג, לימוד התורה בתענוג, תפילה בתענוג. שר הטבחים זה חמימות, זה אש, זה דם, זה רתיחה. זה מסביר בעבודת השם זה שתי אנחנו עובדים בעבודת השם, עבודה באבק המים, אבק האש, ושתי הבחינות הללו הם באים נגד לבטל את השרים של הקליפה, שר המשקים של הקליפה, או שר הטבחים של הקליפה, או שר האופים של הקליפה, שזה הממוצע ביניהם. זה בעצם מה שדיברנו עד כאן, עכשיו נמשיך הלאה. אז הוא אומר, אמצע, פרק ד', זהו חרב של שתי פיות, עכשיו נבין מה זה החרב של שתי פיות, שהוא עניין, אם נסכם מהם השתי פיות, מה זה העבודה דאהבה בתענוגים, ואהבה כרשפי אש, זה שתי הדרגות באהבה. אהבה בתענוגים זה כנגד שר המשקים. אהבה כרשפי אש זה כנגד שר הטבחים. זה החרב של שתי פיות שמוריד את הקליפות מלינוק מהמקיף הגדול, או מוריד אותה, או לא מאפשר להם לינוק מרבי הצמצומים. ובכללות הוא ההפרש בין תורה לתפילה. באופן כללי, ההבדל בין שר המשקים לשר הטבחים, ההבדל בין אש למים, ההבדל בין מעלה ומטה, זה בכללות, כמו שמובר במאמרים, ההבדל בעבודת השם בין עבודת התפילה לבין לימוד התורה. מה ההבדל ביניהם? ידוע דתורה היא מלמעלה למטה. תורה, כמו בפשטות, אנחנו לומדים תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מסיני, מלמעלה. זה לא שאנחנו ממציאים מילים משלנו. מילים אלוקיות שירדו אלינו ואנחנו צריכים ללמוד אותו. התורה זה מלמעלה למטה. ומה פועל כשאדם לומד תורה, שזה כוח שבא מלמעלה, זה חרב שמוריד את הקליפות מלינוק מלמעלה. כמו שהוא אומר, הוא בכלל, שעל ידי זה מחריט היניקה שמצד המקיף. כשהוא לומד תורה שבאה מלמעלה, אז הוא, בכל לימוד שהוא לומד, הוא בעצם מושך עליו אור גבוה מלמעלה, בזה הוא גורם שהקליפות מלמעלה לא יוכלו לנוק. מהמקיף הם לא יוכלו לנוק. לעומת זה תפילה, זה הקו השני. תפילה היא מלמטה למעלה. תפילה זה הרי אדם מתפלל גם בפשטות. אמנם היום יש לנו נוסח קבוע, שאנשי כנסת הגדולה כבר סידרו לנו, אבל תפילה במקור זה יהודי, מעורר מעומק ליבו, ומתפלל את המילים שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תפילה זה למטה. עבודה שבאה מלמטה למעלה. אז כשאדם מתפלל, עבודת השם של תפילה, אז מה זה פועל? זה גם, זה מלמטה למעלה, זה בדרך מלחמה. אם זה בא מלמטה, פירושו שהוא צריך להוציא מעצמו את הצלילות הדעת, להתפלל, להתגבר על כל הקשיים המניות. כל היכולת הזו בכלל להתפלל, זה בא אחרי קרב עם כל ההפרעות שיש לו, כי בלמטה יש הרבה הפרעות. אז זה בדרך מלחמה. כמו שהוא מביא את הציטוט שכתוב בזוהר, זה שעת סלוטה, שעת קרבה. זמן התפילה זה זמן של מלחמה, זה קרב. אז כשאדם מתפלל, עבודה מלמטה למעלה, ועל ידי זה מחריט היניקה מריבוי הצמצומים. זה גורם שלמטה הקליפות לא יוכלו לנוק, מהצמצומים, שזה מלמטה. אז תורה מוריד להם את האופציה לנוק מלמעלה, ותפילה מבטא להם את האופציה לנוק מלמטה. וזהו, על פי זה נביאים, את הביטוי שהוא הביא קודם במאמר, הביא מהזוהר, בפרק ג' של המאמר הוא הביא, שהזוהר אומר, דחרב דה הוויה. הוא אומר שחרב זה הוויה, הוא גם ציין שכל אחד מארבע אותיות של שם הוויה, הוא כנגד חלק מהחרב. הראש של החרב, הגוף של החרב, השתי פיות של החרב, הנרתיק של החרב, שמדני שהוא הביא. זאת אומרת, שם הוויה זה חרב. אז העבודה של תורה והעבודה של תפילה, העבודה שמבטלת את הקליפות מלינוק מלמעלה, העבודה שמבטלת את הקליפות מלינוק מלמטה, זה בכוח שם הוויה. שם הוויה זה החרב של שתי הפיות. גם הפה העליון וגם הפה התחתון, שניהם זה הוויה. למה? זה מזמיר. זהו חרב דה הוויה, זה מה שהזוהר אומר, שחרב זה הוויה. דבית האופנים מניקת הקליפות נחרטים על די הוויה דווקא. דווקא כשמתגלה הכוח של שם הוויה, אז הקליפות אין להם שום אופציה לנוק, לא מלמעלה ולא מלמטה. מה זה קשור? זה מסביר. זה היניקה שמצד המקיף, זה שאנחנו לא מאפשרים לקליפות לנוק מלמעלה, מהמקיף העליון, היא נחרטת על ידי הוויה. איפה רואים ששם הוויה יש לו את הכוח להחריף ולבטל את היניקה של הקליפות מלמעלה? אז מה זה פסוק מפורש? כמו שכתוב, הפסוק אומר, אם תגביא כנשר, אם הקליפות יגביאו את עצמם כמו נשר, זאת אומרת, הם רצו לנוק מהמקיף העליון מלמעלה, אז מה הפסוק אומר? משם מורידך, מי משם מורידך? נאום הוויה. אז רואים ששם הוויה, בכוח שם הוויה, מורידים את היכולת של הקליפות לנוק מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים להביא גם איך שם הוויה מבטל את היכולת של הקליפות לנוק מריבוי הצמצומים מלמטה. איך זה קשור לשם הוויה? זאת אומרת, וגם היניקה שמצד ריבוי הצמצומים, גם היא נחרטת על די שם הוויה. שם הוויה יש לה גם את הכוח לבטל את היכולת של הקליפות לנוק מהצמצומים הרבים. מה זה קשור לשם הוויה? אז הוא מסביר, מאוד פשוט הוא אומר, אם זה בעל פה ואז נקרא בפנים, הוא אומר, כל המושג של צמצומים בא בגלל שם הוויה לא מאיר. הרי שם הוויה זה אור. איפה באים הצמצומים? מהמגן, מהקיצוי, מהשם אלוקים. אז אם שם הוויה מאיר, אז אין צמצומים, אין צמצומים, אין להם איפה לנוק, זה בעצם הרעיון. נראה איך הוא אומר את זה בפנים. שרי ניקת הקליפות, אם מצד ריבוי הצמצומים, זה שם אלוקים דווקא. מאיפה הקליפות יכולים לנוק? כי יש צמצומים גדולים של החיות האלוקית, עד שזה מצטמצם, שגם הקליפות מקבלים משהו. מה מביא לכך שהחיות האלוקית תצטמצם? זה שם אלוקים. שם אלוקים זה כיסוי, זה נרתק, זה גורם לצמצומים. ובזה גופה, ידוע הרי שם אלוקים, זה מאוד מעניין, שם אלוקים כותבים את זה בחמש אותיות. כל אחד מהחמש אותיות האלה יש להם צירופים שונים. אפשר לכתוב שם אלוקים לכל מיני אופציות לסדר את האותיות בצורה כזו, בצורה כזו וכן הלאה. אז כתוב ככה, שלושת האותיות הראשונים של שם אלוקים, לעומת שתי האותיות האחרונים של שם אלוקים, זה שמיים וארץ. שלושת האותיות הראשונות של שם אלוקים, מה זה? א' למדי, זה יוצר את המילה אלה. אלה זה בדרך כלל ביטוי שאני אומר כשאני רואה את הדבר
גלוי.
אני יכול להצביע עליו ולומר אלה. אז אם זה יש גילוי אלוקי, עדיין הקליפות לא יכולים לינות. שתי האותיות האחרונות של שם אלוקים יוצר את המילה ים. ים זה אומר שהדברים מחוצים. כשיש כיסוי, אז הקליפות יכולים לינות. אז גם בשם אלוקים עצמו, מאיזה סירופים של שם אלוקים הקליפות יכולים לנהוג? מהסיומת של שם אלוקים, זה מה שהוא במשפט הבא. ובזה גופה, אין זה מבחינת אלה. הצמצומים שהקליפות יכולים לנהוג, זה לא מהסירופים שבאים מהשלושת האותיות הראשונות שזה אלה, כי מבחינת ים, משתי האותיות האחרונות שזה ים, משם הצמצומים יכולים, משם הקליפות יכולים לנהוג. דמימנחת סירופים אלו, יש 48 צירופים שבאים כששתי האותיות י' ו-מ' הם האותיות הדומיננטיות, אז מ-48 אופציות של צירופים שונים ששתי האותיות האלה הם הדומיננטיות, מהם יונקים הקליפות, וזה מה שנאמר, הלשון בפסוק אומר, יונקים אדמת בני חם. חם זה גימטריה ממחת, 48, שזה סמל, חם זה היה השם של הקליפה, כן? אז הרמז כאן שהממחת צירופים של שתי האותיות האחרונות של שם אלוקים, זה המקור שהקליפות יכולים לנהוג. שזה אומר שם הוויה לא בגילוי, וגם שם אלוקים, הסיומת שלו, משם הקליפות יכולים לנהוג. אך מצד הגילוי זה שם הוויה, אבל אם שם הוויה עומד בגילוי, אין בכלל מקום לצמצומים של שם אלוקים, אז מתבטל את היניקה, אז אין לקליפות אפשרות לנהוג. אז יוצא שמהו החרב שמבטל את היניקה של הקליפות מהצמצומים? הוויה. אז הזוהר אומר חרב דה הוויה, מתכוון הזוהר גם לביטול של היניקה מהמעקיף, וגם לביטול של היניקה מהצמצומים. זהו חרב דה הוויה, שהוא חרב של שתי פיות, להחריט יניקתם בבית האופנים. הוא בעבודה, בעבודת השם, איזה עבודה בעבודת השם מסמלת בעיקר את ה... החרטת הקליפות מלמעלה. ואיזה... שמה זה... השתמשו במילה הזו על משהו שלילי. אבל עצם הדבר המילה הזו זה מילה שמראה על משהו. אפשר להשתמש בלשון הקודש במילה הזו לכל דבר. זה מה ששלום...
מה? הקליפות לא ינקו באלה, אלה לוקחת
שמו. ינקו מהתיאת העגל. אבל
כאילו זה היה גלוי, אתה מבואה, זה
קבלה מבואה,
זה
בעיקר
מילה בלשון
הקודש, ואני אומר, כן, בעיקר זה כמו ששאלה מביא את הפסוק שמופיע במאמרים, תראו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי ברא אלה זה המי ברא אלה, דיינו אל תסתכל על המי ותחשוב
אלה
ברא את הים. תדע לך שהאלה, הגילוי הוא המקור של כל דבר.
לא על הים, על
הכיסוי. בדיוק, הגילוי. אבל אם שם הוויה בגילוי, ודאי שאין לקליפות מקום לנהוג. אז מהי בעבודת השם החרב העליונה? ומהי בעבודת השם החרב התחתונה? אז כמו שאמר קודם, שזה תורה ותפילה. תורה זה מלמעלה למטה, ותפילה זה מלמטה למעלה. ובעבודה היא עבודה זה תורה ועבודה זה תפילה. ויש מעלה בתפילה שהיא מלמטה למעלה על התורה, שהיא מלמעלה למטה. יש בין שתי הקווים האלה מעלה בעבודת התפילה יותר מעבודת התורה. עבודה שבאה מלמטה למעלה, במלחמה עם עצמו כדי להתפלל, הקושי הזה, הוא מעלה יותר גדולה מהתורה שהוא לומד חוכמה אלוקית שבאה לה מלמעלה. מדוע? על דרך המעלה דהתקפיה להתהפכה. בהתהפכה, כבר זהו, התהפכה. התהפך העניין, יש כאן רק צד הקדושה שולט. אבל בהתקפיה עדיין הקליפה שולטת, צריך להילחם איתה. אז למרות שההתהפכה זה, כבר שאומרים, זה המצב האופטימלי, אין כבר מניעות ועיכובים, ואילו התקפיה זה עדיין באמצע הקושי, אבל ההתקפיה הזו יש לה מעלה, כי בהתקפיה אתה גורם עונג לאלוקות בכל מעשה ומעשה, בכל פרט ופרט. כמו מעלת הבעלי תשובה לצדיקים. אצל הצדיקים אין מלחמה. נתפך, אין מלחמה. אצל הבעלי תשובה יש להם מלחמה כל רגע ורגע. אז העבודה של הבעל תשובה, מלחמה, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. שלכן משיח, אתה לעצב הצדיקאי בטיובתא. לכן יש את הלשון הידוע בזוהר, שמשיח, אחד הדברים שהוא יעשה, ייתן לצדיקים לטעום את הטעם של בעלי תשובה. למה הצדיקים צריכים להגיע למעלת הבעלי תשובה? אם הצדיקים הם נמצאים במעלה גדולה שהם הרבה יותר גבוהים מהבעלי תשובה, בכלל מתי מנה, אז מה יש לתת לצדיקים משהו מהמעלה של הבעלי תשובה? מזה שכתוב שמשיח ייתן לצדיקים את הטעם של בעלי תשובה, אתה מבין שיש לבעלי תשובה מעלה, שאין לצדיקים את המעלה הזאת. יש להם חיסרות. וזהו, על פי זה נבין שכתוב בגמרא כל הקורא קריאת שמע. כאילו אוחז חרב של שתי פיות, מה פועל הקריאת שמע של יהודי? שקריאת שמע נקראת חרב פיפיות, להחריט היניקה מג' שרי פרו. קריאת שמע מוציאה יהודי ממצרים. קריאת שמע מוציאה יהודי מהיכולת של הקליפות לנוק. לכן קריאת שמע נקראת חרב של שתי פיות, יש לה את הכוח לשני הצדדים. שעל ידי זה, כשהמורידים את היניקה מג' שרי פרו, היא היציאה ממצרים, אז יוצאים ממצרים, יוצאים משליטת המצרים. לכן מסיים בקריאת שמע, אני אבי האלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כשיש גילוי של שם הוויה, אז יש יציאה מארץ מצרים.
דיוק הוא הוויה אלוקיכם.
הוויה אלוקיכם, הוויה נהיה שלכם. ובמילא, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אין שליטה לג' שרי פרעה. אז עד כאן בעצם הסברנו את המשמעות של החרב של שתי פיות, ומה התפקיד שלו, ואיך הוא מבטל את הקליפות משני הצדדים וכו'. מה שעדיין אנחנו צריכים להבין, איפה נכנסים פה הרשימה של החמש סוגי כלי נשק שהמשנה מביאה במסכת שבת, מה עניינם בעבודת השם, כל אחד ואחד מהם. אז זה מסביר את כל החמש, חלק יותר בעריכות, חלק יותר בקיצור, מסביר את כל החמש, מה זה בעבודת השם. בכללות בעבודת התפילה, ובכלל בעבודת השם, מה זה החמש סוגי כלי נשק שאיתם מבטלים את הקליפות. וביור עניין החמישה כלי זין בפרטיות, בעבודה שבלב זה תפילה. הרי עיקר המלחמה זה תפילה, כמו שאמרנו קודם. עיקר העבודה מלמטה למעלה זה התפילה, שזה המלחמה שעת צלולת או שעת קרב. כשאדם נמצא בקרב יש לו כלי נשק, יש לו חמישה סוגים. אז הוא מתחיל לפי הסדר. אומר ככה, הראשון שמופיע במשנה זה סייף. מה זה סייף? סייף זה חרב.
זה מאוד קרוב, מלחמה מאוד קרובה.
חרב זה מלחמה, בדיוק, אתה עומד ממש ליד האויב ומוריד לו את הראש. איפה בתפילה זה העניין של החרב? שקי על פסוקי דזימרה. אותם מזמורי תהילים שאומרים בתפילה, שהם נקראים פסוקי דזימרה. פסוקי דזימרה זה כנגד החרב. מה קשור פסוקי דזימרה לחרב? הרי הפירוש המילה זמרה, פסוקי דזימרה זה לא רק מלשון לשיר, שירים להשם, אלא זמרה זה גם הכלי שאיתו
מזמרה,
מחריטים את הכוסים ואת הדברים הלא טובים, מלשון לזמר עריצים. זאת אומרת, בפסוקי דזימרה יש לך סייף, אתה מוריד עם הסייף את הקליפות. דיינו, מה הפעולה שיהודי, איזה עבודת השם של יהודי פועלת את העניין הזה של הסייף, שעל די ההתבוננות בעניין יללו את שם הוויה, כי הוא ציווה ונבראו, זה אחד מהפסוקים שאומרים בתהילים בפסוקי דזימרה, בפרק קוף מומחת. אדם מתבונן שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, וממנו הכל נהיה, יש על זה ביורים, פרטיות, הוא לא מביא כאן את כל הדיוקים, מה זה ציווה ונבראו, יש כאן הרבה התבוננות במשמעות של הפסוק הזה. כשאדם אומר את הפסוק הזה ומתבונן את המשמעות של זה, זה הכוח שיש בהתבוננות הזו, הרי הוא מזמר את העריצים, הרי הוא מחזיק סייף ביד, הוא מוריד את כל הקליפות שמנסים להפריע לו, הוא מוריד אותם. אז זה שלב ראשון בתפילה, פסוקי דזימרה מחזיק סייף. מה הדבר השני שהמשנה מביאה? קשת. מה זה קשת? אז בקשת הוא ידבר שני דברים, שני עניינים בקשת. זה שתי פעולות שמתייחסים לקשת, ונראה איך זה ברוחניות. הקשת בגשמיות פשוט, האדם כדי לזרוק את החץ עם הקשת, הוא צריך למתוח את הגומי, את החץ כלפי עצמו, ככל שהוא מותח את זה יותר פנימה, ככה זה יעוף יותר חזק. אז המיומנות הראשונה בקשת זה למשוך את זה פנימה. זה נקודה אחת בקשת. נקודה שנייה, הקשת אף, ולפעמים אתה מעיף אותו במרחק, החץ, כן? או אף, אתה מעיף אותו למרחק הזה, לאו דווקא שאתה אפילו יכול לזהות ולראות את האויב שהוא הולך לקבל את החץ בראש שלו, הוא יכול להיות אויב נסתר. אבל זה הכוח של הקשת לעוף למרחוק. שתי הפעולות הללו נמצאים בחלק נוסף של התפילה, אז יסביר את שתי הפעולות. הפעולה הזו של העבודה כלפי עצמך, את המשיכת הגומי כלפי עצמך, ואת הפעולה השנייה, את הזריקה של החץ למרחוק. אז הוא אומר ככה, בואו נראה את הלשון. קשת הוא 18. מה העניין הקשת? איזה חלק בתפילה זה כנגד הקשת? הקשת הוא כנגד 18. מה רואים ב-18? איפה רואים בכלל ש-18 קשור לקשת? כמו שכתוב, יש את הלשון שיעקב אבינו אומר, הפסוק אומר, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ותרגם, אז אונקלוס מתרגם את המילים. מה זה בחרבי ובקשתי? בצלותי ובבאותי. בתפילה שלי ובבקשה שלי. זאת אומרת, שיש תפילה, תפילה זה תרגום של המילה חרב, ויש קשת. קשת התרגום שלו זה באותי. מה זה באותי? בבקשה שלי. זאת אומרת, זה דגש בתפילה, הבקשה שיש בתפילה זה הקשת. מה קשור הקשת דווקא לבקשה שבתפילה? מה הנקודה? זה מסביר כך. מה לעת הקשת? הרי מה הפלוס שיש בקשת, ככלי מלחמה, שאפשר להשתמש איתו? מה המעלה של הקשת? הוא שפועל גם למרחוק. הקשת יכול לזרוק את החץ, שהוא יכול להגיע גם מאוד מאוד רחוק, זה מעלת הקשת. איך מצליחים שהחץ אכן יפגע במקום רחוק, ועל ידי שמושכים את היתר. כשאתה מושך את היתר, היתר זה הכינוי לאותו גומי שאתה מושך כלפי פנים. כשאתה מושך את היתר, אז המשיכה הזו גורמת לחץ שיעוף למרחוק. דכל מה שימשכו את היתר למטה יותר, כל שתמשוך את היתר יותר למטה, יגיע החץ למרחוק יותר. אז החץ יעוף הרבה יותר רחוק. זה מעלה אחת שיש בקשת, שיש לו יתר, שאתה יכול למשוך חזק, ואז אתה נותן לו תעופה יותר חזק. ועוד מעלה יש בקשת על סעיף, עוד פלוס יש בקשת, שאין אותו בסעיף, שהוא הורג גם לסונה שאינו רואהו. לא כמו הסעיף החרב, שאתה חייב לעמוד בקרב קרוב לאויב. הקשת אף החץ גם לאויב שאתה בכלל לא רואה אותו, ואף על פקן אתה פוגע בו. זה עוד נקודה שיש בקשת. שתי הנקודות הללו יש גם בעבודת השם. שתי הנקודות הללו יש בתפילת 18 במיוחד, במיוחד בנקודה של הבקשה, שהרי זה התרגום של קשתי בבאותי. בנקודה של הבקשה של 18 יש כאן את שתי הפעולות הללו. כמו כן הוא גם בעבודת 18. עכשיו אנחנו נראה איפה יש ב-18 את הדימוי לקשת. זאת אומרת ככה, 18 הוא בקשה. הרי ב-18 זה יהודי עומד ומבקש. אז בפשט אתה מבקש, אפיינו, ברך עלינו, וכולי, וצלח לנו. יהודי מבקש רשימה של בקשות ב-18.
אבל גודל לכן, כל הולך אחורה.
אבל בוא נראה מה זה נקרא הולך אחורה. אז זה מה כך. כשאתה מבקש, זאת אומרת, למה אתה מבקש? כי אתה מרגיש שחסר לך. אתה בא, כשאתה בא בבקשה, אתה בא בתנועה כזו שאתה אין לך כלום וחסר לך ואתה מרגיש את עצמך שאתה רחוק. כאן הרי לא מדובר רק על בקשות גשמיות, הרי גם בפשטות חלק מהבקשות הן ב-18 רוחניות, גאלינו ובני ירושלים, ויש שם ממש בקשות רוחניות, אבל אפילו הבקשות שנראים גשמיות הן גם רוחניות. כן? אז יהודי מבקש, מה פה שאתה מבקש? אתה מרגיש שחסר לך ואין לך, אתה בא בהתמרמרות פנימית. ההתמרמרות הפנימית זה אומר שאתה מושך אליך לעומק שלך את היתר. כן? אמר ככה, הנה, כל מה שיורגש אצלו החיסרון ביותר, ככל שאדם ירגיש יותר שחסר לו, ככל שהוא ירגיש יותר שהוא נמצא בקושי, אז הייתי הבקשה ומילוי הבקשה בעומק יותר. אז הבקשה שלו תבוא מעמקות הנפש יותר, ובמילא הקדוש ברוך הוא יענה לו מעומק יותר. כי בהתאם לבקשה שלך, בהתאם לזה יהיה תוצאה בקשת. אז הצלב הזה בקשת שמושך את היתר, זה מבטא שהבקשה שלך באה בעומק גדול, כי עומד לפני המלך. והיינו, ככל שיתמרמר יותר על ריחוקו מאלוקות, כל שאדם ירגיש יותר את המרירות שלו מהריחוק שלו מאלוקות, ולכן הבקשה שלו בתפילה היא על בקשות להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, שזהו התחושה הזו של ההתמרמרות שמושכים את היתר למטה יותר. דהיינו, ככל שמר לו יותר, פרושו הוא מושך לעצמו, לעומק הנפש שלו, יותר חזק, יותר את היתר כלפי עצמו, על ידי זה יהיה מילוי הבקשה בעומק יותר. אז זה נקודה אחת שמדמים את הקשת לתפילת 18 לבקשה. עכשיו אמרנו בקשת יש עוד נקודה. מה הנקודה השנייה בקשת? שהוא הורג את השונא שנמצא מרחוק. מה זה בעבודת השם? שאינו רואה. למה אתה לא רואה אותו? כי הוא רחוק. למה? מה זה בעבודת השם השונא שאתה לא רואה אותו? מה זה השונא בעבודת השם? זה היצרים שלך, הבעיות שלך, הרוחניות. אז יש דברים שאתה יודע בדיוק מה הבעיות, ואותם אתה עם החרב ופסוקי את הזימה. מה זה נקרא שונא שאתה לא רואה אותו? זה אומר כך. עוד זאת, שהורג גם לשונא שאינו רואה. יש לפעמים דברים שאדם יעשה לעצמו חשבון, מה המצב שלי בכללות בעבודת השם? תגיד לעצמו, אני בכללות נראה לי שאני בסדר. אולי פה ושם וזה, אז בגדול אני בסדר. זאת אומרת, לפני שיהודי מתחיל להתפלל, לפני שהוא מתחיל לחשוב מה קורה איתו, אז הוא נותן לעצמו ציון עובר. הוא בכללות הוא בסדר. שהוא עניין, אז קודם כל אומר ככה, מי זה השונא שאינו רואה הוא? שהוא עניין דקות הרע. שונא שאינו רואה הוא, זה רע שלא מזהים אותו מיד. זה רע שצריך קצת לחפור כדי לזהות אותו. שהרי קודם התפילה, הנה, משתמש כאן בלשון שלמה המלך במשלי, דרך איש ישר בעיניו. לפני התפילה, אדם, הדרך שהוא הולך בה, אם מבחינתו נראה דרך ישרה, היא דרך טובה. הוא לא רואה בזה שום בעיה. שהרי לא עבר על מצוות עשה ומצוות לא תעשה. הוא לא עבר על שום עבירות, אין לו שום בעיות, הכל נראה לו טוב, הכל בסדר. מה יש לו? הכל טוב. הוא מצב טוב, כן, הוא מרגיש בסדר. ובפרט שכשלמד תורה מעט, הוא מקיים מצוות, הוא יודע שהוא אומר, מה זאת אומרת? הייתי בשיעור, הייתי פה, וזה. הרי הוא צדיק בעיני עצמו. לא רק שהוא מרגיש שהוא לא עבר עבירות, הוא גם צדיק. זה כשהוא בתחילת הדרך, בתחילת העבודה. אומנם, כשהגיע לעבודת 18, זה מגיע לתפילת 18, הוא מתחיל למשוך את היתר פנימה. הוא מתחיל להתמרמר. הוא אומר, חסר לי. מה זאת אומרת? אני עומד לפני המלך, ככל שאני מרגיש יותר את ההתעלות האלוקית, אני מרגיש כמה יותר, אני לא בסדר. חפצ'רזיך, ואידי נקרא, הוא קולט פתאום, תפס את עצמו, שיש בו רע. פתאום הוא מרגיש, רגע, מה, אני כזה צדיק, ויש לי ככה, ויש לי ככה. הוא מתחרט עליו, פתאום יש לו רע, שהוא מרגיש שיש לי על מה לחזור בתשובה, משהו כאן לא בסדר. שזוהי הבקשה ב-18, סלח לנו. לכן, הוא אומר, סלח לנו. מה זה סלח לנו? סלח לנו הייתי צריך להגיד לפני הודו, בבוקר. עכשיו אתה בא ל-18, אתה אומר, סלח לנו. ואחרי 18, אתה אומר, אשמנו, בגדנו. זה היה צריך להיות לפני. סלח לנו של 18, זה סלח לנו כזה, שלפני התפילה הוא לא ראה את זה. כי לפני התפילה הוא היה בטוח, כמו שאמר קודם, דרך איש ישר בעיניו. כשמגיע לתפילת 18, פתאום הוא אומר, רגע, יש לי בעיות, אז סלח לנו אבינו כי חטאנו. זה גורם לעצמו פתאום להרגיש, זה נקרא שונא שאינו ראהו. אותו שונא לא ראיתי אותו קודם, עכשיו אני פתאום רואה אותו. ואחרי 18, אם אשמנו בגדנו, וכולי, בכל פיוטי קו בית האותיות. סלח לנו כי חטאנו, אומרים את זה באופן כללי. מגיע באשמנו בגדנו, אומרים לפי כל האלף בית, אשמנו בגדנו, גזלנו וכולי, שעל ידי זה מוציאים אחריות מכף בית האותיות שמהם יהיה ניקעת הלאום הזה, כמובן במקום אחר. זה פשוט ירידה לפרטים ופרטי פרטים על הבעיות הרוחניות שיש לאדם. וכל זה, למה אדם מצליח להגיע ולזהות גם את הרע נסתר, לפי שהגילוי הוא ביותר. כי הייתה ב-18, התגלה לך יותר גילוי אלוקות, יותר אור, פתאום זיהית גם דברים שקודם לא ראית. ב-18 אומרים, ברוך אתה והיה, כל המושג של 18 זה כל ברכה, עוד הפעם, ברוך אתה והיה, מה זה ברוך אתה והיה? שעניין ההמשכה דה והיה של למעלה משתלשלות, אתה ממשיך את הגילוי האלוקי, מי למעלה מעלה, ברוך, נמשך למטה, אתה מזהה אור גדול, אז אתה בעצם מעורר בתוכך את ה... את הידיעה שיש פה איזה שונא שצריך להוריד אותו. והמשכה הוא, איפה אתה ממשיך את הגילוי של הבעיה? באלוקינו מלך העולם. ולכן מצד ריבוי האור, בגלל שיש כאן ריבוי אור גדול, אז מעבירים גם מדקות הרע. עכשיו אפשר גם לטפל ברע הדק, באויב שלא ראינו אותו קודם. כמו שכתוב, אוקיי, תודה. כמו שכתוב, וגם את הצירה, כתוב שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז כתוב גם את הצירה ישלח השם בך, ומה הצירה עושה היא זורקת ארץ וגם מרחוק, ועל זה כתוב מאיפה בא הכוח הזה, כי הוא כל גדול ונורא, ככה הכינוי בפסוק, הקדוש ברוך הוא שהוא כל גדול ונורא, אז יש לו את ה... נותן לנו את הכוח לבטל גם את האויב הרחוק, זה אותו דבר ב-18, בגלל שיש כאן גילוי של ברוך אתה הוויה, לכן אפשר להוריד כמו קשת גם את האויב הבלתי מראה בדרך כלל. לפי שהוא כל גדול, לכן נחרט גם דקות, גם מדקות הרע. אז עד כאן זה מה שהוא הסביר, מה זה בתפילה, דיבר על שתי כלי נשק, מה זה סייף ומה זה קשת. סייף זה פסוקי דזימרה וקשת זה 18. מה יש לנו במשנה אחר כך? מה הבא בתור? במשנה כתוב טריף. אבל הוא עובר באמת עכשיו קודם לעלה, בהמשך ידבר. עכשיו הוא עובר עלה, כי טריס, הרי אמרנו, טריס זה לא כלי אקטיבי, טריס זה יותר מגן. אז הוא עובר כרגע לדבר על הכלי נשק שהוא... התוקף, כן? ועלה, מה זה עלה? עלה, כמו שכבר למדנו לפני כן, שמה זה עלה? עלה שהוא מקל, לרדות. עלה זה המקל שאפשר להקות עם. מה זה בעבודת השם העלה? אז עלה הוא מדבר בקיצור, נו עניינו בעבודה, מה זה בעבודת השם העלה? כמאמר הזל, איפה אדם צריך להשתמש עם העלה? חזל אומרים, לעולם ירגיז אדם יסר טוב על יסר הר. אדם צריך לעולם, אדם צריך כל הזמן למצוא את ההזדמנויות שהוא פועל מול היסר הרע שלו ברוגז. היינו... בעלה. ירגיז יסר טוב על יסר הרע. ופירוש לעולם הוא, מה פירוש לעולם? לפי ששורש הרע וטוב, מאיפה בא הרע והטוב? מה השורש שלהם? הוא מבחינת גבורות וחסדים. ומצד הגבורות, מצד התנועה של הגבורה, צריך להיות תמיד עניין הרוגז. לעולם, מצד הגבורה, אז הגבורה מאפשרת את ההשתלשלות ממנה, את העניין של הרע, ברבוי ה... אז מצד זה צריך כל הזמן להיות מה שנקרא על המשמר, לא להירדם. לעולם צריך להיות ברוגז הזה עם העלה, להוריד את היצר רע שלא ינסה לקבל איזשהו להרים ראש. הדבר הבא בכלי נשק שהוא כלי פעיל זה רומח. כן? הטריס היחיד שזה ההגנה, כזה ידבר על זה בסוף. הדבר הבא שהוא בכלי זה הרומח. מה זה רומח? רומח זה סוג של
חידון,
חנית כזה, חרב ארוכה, בדיוק. מה זה הרומח? אומר, רומח הוא קריאת שמה. הרומח בעבודת השם זה עבודה של קריאת שמה. למה הרומח קשור לקריאת שמה? זה מה בדרך רמז? כתוב הרי שבקריאת שמה, מספר המילים שיש בקריאת שמה זה רמח מילים. אז המילה רמח זה אותיות רומח. רומח כותבים בפועל עם וו. ורמח זה בלי וב. מה התווסף פה הוו למילה רומח? אז הוא אומר כך, דרמח, אם ניקח את האותיות רמח של המילה רומח, הוא רמח תבין דקריאת שמה. זה הרמח מילים שיש בקריאת שמה. והוו, מה התווסף, מה זה הוו? מה המיוחד בוו? הוו רומז על הוו תיבות דשמה וברוך שם. שמה ישראל זה חלק מהמילים של קריאת שמה. ברוך שם, אז אומר, זה שתי... כן, בדיוק. אבל שתיים זה שש מילים. שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, ברוך השם כבוד ברוך הוא. יש את הרמח, שזה הבסיס, אבל צריך שהוו בקריאת שמע אתה צריך להבליט את הוו, לתת דגש על הוו, על השש מילים הללו. אמר זה כנגד, אמר העברים גם כן, נכון?
שש פעמיים.
שש פעמיים, כן. יש את השש מילים שצריך לזכור אותם, השש האלה והשש האלה, לכן יש במילה רומח גם וו, זאת אומרת שאני רוצה לסכם את קריאת שמע, תגיד בכללות יש כאן רמח, אבל בעיקר אתה שים דגש על הוו. עכשיו, אז דיברנו שיש לנו פסוקת זמרה, שזה חרב, יש לנו 18, שזה קשת, אחר יש לנו עלה, עלה שזה ירגיז יסע טוב אלי צררה, יש לנו רומח, שזה קריאת שמה. אז אומר, מה ההבדל, והנה ההפרש בין עלה לרומח הוא, מה ההבדל בין העלה לבין הרומח? אומר, בוא תראה מה קורה למישהו שנפגש עם עלה, ומה קורה למישהו שנפגש עם רומח. אז אם העלה פוגשת אותו, מה קורה לו? קבל מכות, כואב לו, אבל נשאר חי. אבל אם הרומח פוגש אותו, אז הוא גמר. גמר אותו לגמרי. מה ההבדל ביניהם? אז הוא אומר כך. הנה ההפרש בין עלה לרומח הוא, שעל די רומח נעשה נטילת אחריות לגמרי. הרומח הורג אותו לגמרי. שאין גם בעלה, שהוא הכה בלבד, מכה אותו. זאת אומרת שיש בקליפות שתי סוגי קליפות. יש לו קליפה שצריך להשתמש איתו עם רומח, להרוג אותו, לא לבוא איתו, לא לתת לו אופציה להיות קיים. יש סוג של קליפה, אתה לא הורג אותו, אתה רק צריך להקוס אותו. היינו להרגיז יצר טוב לצרה, לא לתת לו להתנפח בצורה לא נכונה. מה ההבדל? איזה סוג קליפות? זה אז אומר כך. בעניינו בעבודה, מה זה בעבודת השם? במידות יש בית בחינות. יש מידות דהיתר ומידות דהאיסור. יש מידות שמותרים. יש מידות שמסורים. יש אהבה אסורה, יש אהבה מותרת, אבל היא לא קדושה. יש קליפת נוגה, יש קליפת הטמאות. אז איך צריך להתייחס לדברים האלה? תלוי. הנה המידות דאיסור, אם מדובר במידות שהן בגדר דברים האסורים, שזה שלוש קליפות הטמאות, צריך להחרימה מכל וכל על די רומח, זה צריך למחוק לגמרי. שאין כן במידות דאיתר, אבל אם מדובר במידות שהן איתר, צריך למחוק את זה, צריך לנצל את זה נכון, להשתמש את זה כמו שצריך. אז מה צריך לעשות? יריב יצר טוב על יצר רע. לתת לו רומח, לתת לו, סליחה, עלה, שלא ישתמש בצורה לא נכונה. צריך להיות העלה, להקותם, להשתמש בהם בקדושה. אז זה ההבדל בין, לעולם ירגיד אדם יש אותו ולצר רע, בין העלה לבין הרומח. האחרון שנשאר לנו בעבודת השם זה הטריס, שהטריס זה הכלי הגנה. מה זה בעבודת השם הטריס? והטריס, שעניינו מה התפקיד של הטריס בבית המלחמה, מה עושים עם הטריס? להגן בעל החיצים ובליסטראות. כשהאויב זורק עליך חץ, אז יש לך טריס שזה מגן. מה זה בעבודת השם? עניינו בעבודה הוא לבישת הטלית ותפילין קודם התפילה ובשעת התפילה. יש האדם עטוף בטלית ותפילין, זה הגנה. לפני שמתחיל להתפלל הוא שם על עצמו טריס, עוטף את עצמו בטלית, זה הטריס. והנה, בשעת התפילה, יש התגברות הלאום הזה לבלבלו מעבודתו. גם כשאדם התחיל להתפלל, אז היצר הרע לא הלך לישון. הוא בשטח, הוא מנסה לבלבל. כשהיית בטניה, כמו שאדמו"ר הזקן מביא בטניה, את הדוגמה שהוא כמשל ערל, עומד לנגדו לבלבלו מעבודתו, כמו גוי. שבא אליך באמצע התפילה ומתחיל לבלבל לך את המוח. אז מה אתה צריך לעשות איתו? אתה לא צריך להתחיל לנהל את הוויכוח. מה אתה צריך לעשות עם הגוי הזה? לא צריך לעשות כלום. פשוט לא שים לב אליו, נמשיך הלאה. אתה צריך שיהיה לי איזו הגנה שהגוי הזה לא יצליח להוציא מהריכוז. ועל זה הוא עניין לבישת טלית ותפילין. שנעשים לבושים לנפש להגן בעד החיצים. הערל הגוי זורק עליך חיצים בתפילה, אתה מוגן עם טלית, זה נותן לך כוח שהחיצים לא יפגעו בך. כמובן שאתה צריך שיהיה לו, שיהיה פעיל תוך כדי גם עם העלה ועם הרומח, כדי ועם החרב, ועם ה... אה? אתה בא בכוח של ה...
כל היום.
יש בצבא באירוע של הטנקים.
עכשיו, סיום של המאמר, הוא בא עכשיו לתת מענה על כל השאלות שהוא שאל בתחילה. עכשיו הוא עושה סדר בכל העניין, מה ההבדל בין גאולת מצרים לגאולה עתידה, ומה ההבדל בגאולה עתידה עצמה בשתי המצבים, שיש רום, יש חרב ותקופה שבחיתתו חרבותם. אז כל זה אני אסביר כרגע. אז הוא אומר ככה, ומעתה אתה יובן הטעם, עכשיו אנחנו נבין, עכשיו אנחנו נבין את הטעם שאמרו, עכשיו נבין מה שכתוב במשנה, שבשבת, המשנה אומרת ככה, שבשבת לא יצא האיש בסייף. בשבת שאדם לא יצא עם סייף. אם אנחנו יודעים שסייף זה בעבודת השם כלי טוב, צריך להשתמש איתו נגד הקליפות, למה פתאום יש זמן שאומרים לך אל תצא בסייף? רגע, מה, איך אני, מה, אני פול שדוד לאויב? אז אומרים ככה, שבת היום. והנה, בעבודה זה ששת ימי החול, כשאתה נמצא במהלך השבוע, היא נשת צלות, הישת קרבה. התפילה של לימות החול זה תפילה של לחימה, להילחם עם הרע שבנפשו. אמנם, בערב שבת עם חשיכה, איך שהשבת יורדת, השבת נכנסת, זאת אומרת, השמש שוקעת, נפרד הרע מן הטוב, אז הקליפות אין להם יכולת לאחז, הם מתפרדים. כמאמר, כמו שאומרים, אומרים את זה בקטע מהזוהר, שאומרים את זה בערב שבת כגבנו שם, וכל דינין מתאברין מינה, כל הקליפות עוזבים אותו, ולית שולטנה, אין להם שליטה כבר. והיא התפרשת, והקליפה מופרדת, הקדושה מופרדת עם הקליפה. אז במילא, ברגע שנכנסת השבת, מה אתה צריך חרב? אין קליפה עומדת בצד, מה אתה בא עם חרב עכשיו? לכן בשבת אינו שייך עניין המלחמה ענת. שבת לא שייך להילחם, אתה נכנסת לקדושת השבת. אז הפשט יוצא שהמשנה, אתה יכול ללמוד את הפשט, בשבת אסור לצאת רשות הרבים, זה מלאכה, אבל את המשנה אפשר גם ללמוד מבחינה רוחנית. המשנה אומרת לנו מבחינה רוחנית, שבשבת אתה לא צריך את זה. זהו שאמרו, לא יצא האיש בחמישה כלי זין ענת. אתם חמישה כלי נשק, שבת אתה לא צריך את זה. למה? כי בשבת אינו זמן המלחמה, מה? שבת אין צורך במלחמה. אבל רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר אומר, אפשר לצאת. למה אפשר לצאת? שמקום גם תכשיטים הם לא. זאת אומרת, אתה רואה מרבי אליעזר, הוא לא אומר לך שצריך את זה בשבת לשימוש, לתכשיט. זאת אומרת, אמצע השבוע זה שימושי. בשבת היא תכשיט. מה הפשט? זה דבר מעניין. ראינו, שהבירורים זה ששת ימי החול, הנה גם בשבת הם תכשיטים להתקשט בהם. כשאתה רוצה שהתפילה של השבת תצליח, אתה צריך לבוא עם כל העבודה של כל השבוע. אדם שכל השבוע לא הייתה לו תפילה, אז לא ייכנס פתאום שבת והוא יהיה מרומם. אדם שכל השבוע עבד והתפלל, אז השבת אוספת את הכוח מכל השבוע, מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת. יוצא שכשאתה בשבת נמצא ברוממות, מאיפה הרוממות הזו הגיעה? מי מקשט אותך? החרב שהשתמשת בו כל השבוע. זה מה שרבי אליעזר אומר, מה אתה מדבר? גם בשבת לא צריך להשתמש בחרב בשבת, אבל תכשיט זה דבר שמייפה את הבן אדם. את התפילות ימי החול מתעלים מהתפילות לשבת, והוא קישוט לאדם שניצח בימי החול. חכמים אומרים שאינן תכשיטים. חכמים אומרים, אין לך מה להתגאות ומה לעשות עסק, אני ניצחתי את ה... מה, אתה צריך לספר לכולם שיהיה לך איזה מנובל, שהתעסקת איתו? תתרומם, תצא מזה. למרות שבאמת אתה עכשיו, גם רבי אליעזר אומר שאתה יצאת מזה. אליעזר אומר, אני יצאת מזה ואני צריך אבל להראות את ה... חכמים אומרים לו, תתרומם, ועובדה, תראה מה יהיה בגאולה. בגאולה, אנחנו לא נבוא ונגיד, היה לנו פעם מלחמה עם היצר הרע, ואנחנו נזכרים ב... חידתו חרבותם לעתים, גמרנו, תתרומם מזה. אז מזה חכמים מוכיחים שגם בשבת צריך להיות מעין התרוממות, לא לזכור את זה. חכמים אומרים שאינן תכשיטים, וראיה על זה שהרי לעתיד כתיב וחיתתו חרבותם לעתים. ואם היו תכשיט, היו מתקשטים בהם לעתיד. אם זה תכשיט, אז גם לעתיד אני אצטרך לזכור כמה בגלות, כן, יש זירה שאומרים שאדם ישב במסעדה ליד מישהו שאכל טוב. אבל למה? הוא היה רעב. אז הוא אמרו, אני רעב. הוא הולך כבר לשמוע את ה... אמרתי, למה? הזמין לו. תביאו לו מנה, תביאו לו אוכל, הזמין לו. זהו, יאכל לי השקט, יאכל גם לאכול בשקט. הוא סיים לאכול, ואז הוא אמרו, אוי, כמה הייתי רעב. זה, שבאמת הוא כבר שבע, אבל הוא... רבי החכמים אומרים תתרומם, מה אתה זוכר עדיין את הזכר? אלא שאינן תכשיט כלל, ועד רבה. וטעם הדבר, אולם החכמים אומרים שאתה צריך להתרומם מזה, ושכל המתאבק עם מנובל, מתנבל גם כן. ברגע שאתה מראה את ההתעסקות, אתה עדיין מתעסק, אל תדבר על זה, תתרומם. לכן אין תכשיט כלל. עכשיו אנחנו נבין את ההבדל הכללי, בין מצרים לגאולה עתידה, ואת שתי הבחינות שיש בגאולה עתידה. פי זה יובן ההפרש בין גאולת מצרים לגאולה עתידה. אם היות שבגאולה עתידה כתיב וכי תתוך הרבותם לעתים, זאת אומרת שבגאולה עתידה לא יהיה צורך בכלל בחרב, מכל מקום בגאולת מצרים כתיב החמושים עלו, גאולת מצרים כן היה כלי נשק. למה? מה ההבדל? היינו, לפי שלעתיד כתיב את רוח התומה אוויר מן הארץ, לעתיד לבוא כבר לא יהיה קליפות. אז אם רוח התומה אוויר מן הארץ, אז לא צריך חרבות. כשאין כמגולת מצרים, הרי היה רע בתוקפו עדיין. עם ישראל יצא ממצרים, לא יצאו בלי רע. כתוב כי ברח העם, מסביר בתניה, כמובא בתניה, יש לזה בעריכות בפרק למדל בתניה, בעניין כי ברח העם, למה היה צריך לברוח? כי הרע עדיין היה פעיל אצלם, לפי שזה היה רע, היה בתוקפו. אלא שכיוון שגאולה הייתה צריכה להיות כערף עין, לא רצו להתעסק. צפן זה עם זה. לא רצו להתעסק עם הפרו ועם הרע, ברחו לו. זאת אומרת, הרע קיים, אבל אם הרע קיים, תבוא עם נשק, תהיה מוכן. אז לא עמדו לאט לאט ונלחמו עם פרו, ניגלו ממצרים, אבל היה להם נשק מן המוכן, כי הרע לא נעלם. לכן בגאולת מצרים וחמושים, מה שבטוח בטוח, יש לנו נשק. לא, במצרים זה לא היה קישוט, במצרים זה היה נשק שעדיין צריך להשתמש איתו. עובדה שהיה להם 49 יום שהיה צריך לעבודת הזיכוך כל יום, וכיוון שהיה עדיין רע, לכן יצטרכו לכלי זין. שכן לעתיד. שלעתיד לבוא כתוב שאת רוח התומה אוויר מן הארץ, אז מה כתוב לעתיד לבוא? אזי, חיתתו חרבותם לעתים, אז לעתיד לבוא אין רע, לא צריך את זה. עכשיו, ולעתיד לבוא עצמו, הרי במאמר שלנו אנחנו מדברים על המזמור בתהילים, שמדברים על העתיד לבוא, שיר חדש, ויש חרב. מצד שני, לעתיד לבוא כתוב, וחיתתו חרבותם לעתים. זאת אומרת שגם לעתיד לבוא יש שתי בחינות. אז הוא מסביר שלעתיד לבוא זה שתי בחינות, או שתי סוגי יהודים, או שתי סוגי זמנים, כמו שהוא מפרט. והנה, בגאולה עתידה יהיה בכללות בית מדרגות. בזמן וגם בנפש. שתי מדרגות בזמן, כאילו שתי תקופות, וגם בנפש, שתי סוגי יהודים. יהיו כאלה שיהיו מרוממים מזה, ויהיו כאלה שיהיו כחלק מזה. דלעמי הארץ, או כמו שכתוב באיגרת הקודש, כמו שמרתניה, הוא קורא לזה לערב רב, מביא מהזוהר שם, או מבחינת זמן, בהתחלת זמן הגאולה, יהיה כן בכל ישראל, או שמדובר על סוג אנשים, או בתחילת הזמן, זה יהיה לכולם ככה עדיין. זאת אומרת, בשלבים ראשונים של הגאולה, על דרך מאמר הזל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. אז שאומרים שעיבוד מלכויות לא יהיה, אבל זה לא אומר שאין מלכויות. אנחנו רק משובדים תחתם, אבל הם קיימים. אז עדיין בשלבים הראשונים, או בסוג אנשים מסוימים, עדיין צריך חרב. אתה עדיין לא יכול להתעופף לגמרי מהעניין. ויהיה צורך בחרב. אמנם, אבל סוג האנשים האחר, או בתקופה האחרת, תלוי איך שאני מסתכל. אומנם תלמידי חכמים. כמו שכתוב באיגרת הקודש, בתניה שהביא קודם מהציטוט באיגרת הקודש בתניה, אז שם הוא מדבר לישראל שאינה מערב רב, או ואחר כך בתקופה השנייה יהיה כן בכלל, כולם זה יהיה ככה, מה יהיה בתקופה ההיא? אשר את רוח התומה אוויר מן הארץ, אז לא יצלחו לכם. ועל זה נאמר, על זה אומר הפסוק, וחיתתו חרבותם לעתים. ומילא נבין איך יכול להיות שיש לנו מזמור בתהילים שמדבר על הגאולה, שיעור להשם שיר חדש, ובכל זאת יש חרב. וזהו, אומרו רוממות כל בגרונם וחרף פיפיות בידם, ואף אשר מדבר בלעתיד לבוא, למרות שהמזמור הזה מדבר על תקופת הגאולה, כמו שכתוב בפתיחת המזמור, שיר אולי בעיה שיר חדש, תהיה לטוב בקהל חסידים, וכנ"ל, מכל מקום, הנה בתחילת זמן הגאולה יהיה צורך בכלי זין. בתחילת זמן הגאולה כן יצטרכו נשק. על זה אומר שיהיה רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. לעשות נקמה בגויים. דהיינו שיהיו עוד הגויים, קודם שיתבררו לעובדו שכם אחד, עדיין יהיה גויים שהם עדיין לא נמצאים במצב שהם בטלים, אז צריך עדיין חרב להתעסק איתם. וגם על דרך המבואה בליקוטי תורה על פסוק כל גויים סבבוני, זאת אומרת הגויים עדיין מקיפים אותי, עדיין יש לי צורך להיזהר מהם, שהוא גוי אשר בקיר בך, שזה הגוף, הנפש הבהמית, והצטרכו לחרב פיפיות בידה. אבל ואחר כך, כשנגיע לתקופה השנייה, בשלימות הגאולה, אז בתקופה השנייה, כשנגיע לשלימות הגאולה, אז מה כתוב שם? וחיתתו רוחה באותם לעתים, באמת לא יצטרכו יותר חרב, ולא יישא גוי אל גוי חרב. למה? כי את רוח אטומה אוויר מן הארץ, ונתתי שלום בארץ. על די שר שלום, שר שלום זה לשון הפסוק בישעיהו, והתרגום שם במקום אומר ששר שלום זה מלכה משיחה, אחד הכינויים של משיח. זה נקרא שר שלום, למה? כי בתקופה של משיח יהיה ונתתי שלום בארץ. מה זה נתתי שלום בארץ? החרב לא תעבור בארצכם, כמו שהפסוק אומר שם בהמשך. למה החרב לא תעבור בארצכם? לא יצטרכו חרב, כי לא יהיה יותר בכלל מציאות של אויבים. שזה הולך על דוד, דוד מלכה משיחה, דוד הדגש בדוד, שיש במשיח שתי תקופות, יש תקופה שהוא נקרא בן דוד, שזה כתוב בכתב של הרב רשב, שמסביר שכשמשיח בתקופה שהוא ראשונה, קוראים לו בן דוד. כשהוא מגיע לתקופה מושלמת, קוראים לו דוד. יש מאמרי חז"ל שכתוב, אין בן דוד בא עד שיהיה כך וכך, ומצד שני לפעמים כתוב, צמח דוד עבדך מראה תצמיח. למה פעם קוראים לו בן דוד ופעם קוראים לו דוד? שתי תקופות במשיח. בן דוד זה תקופה נמוכה, ודוד זה תקופה יותר גבוהה. אז זה דוד, שזו התקופה שהוא שר שלום, תקופה יותר מאוחרת, מלך המשיח, בגאולה העתידה במהרה בימינו. כאן המאמר, יש מיוחד שחלק מהמאמר הוא מוגה מהרבי. בהתחלת המאמר יש קטע קטן מאוד שהרבי הגיע, את הפתיח של המאמר ואת הסיום של המאמר. כל האמצע זה בלתי מוג, אבל הפתיח והסיום... כן, כל האמצע זה הרבי מרש, כן. הרב הוסיף את הקטע של הרב, זה מוגה.
אומרים מאמר מוגה, זה ביידיש ההגה, נכון? ואחרי זה תרגמו.